אהלן חברים, שוב שלום לכם, אנחנו בפודקאסט שלי לאן כולם רצים, אני מישאל דגן, הפודקאסט שלי לאן כולם רצים, שבעצם נותן פתרונות לאנשים שרצים, לאנשים שאוהבים לרוץ, לאנשים שרוצים להשתפר בריצה ולאנשים שרוצים לשמוע על ריצה. אנחנו פשוט עונים על שאלות מאוד מאוד נפוצות ושאלות שאנשים משתפים ושואלים ועונים עליהם כאן בפודקאסט שלנו לאן כולם רצים. אז אנחנו היום בפרק מספר 16. פרק מספר 16 מבחינתי ועבורי הוא פרק מאוד מיוחד. זה פרק שאני כמעט לא הולך לדבר בו על דברים מקצועיים, אלא אני הולך לספר איזושהי חוויה שלי מהתקופה האחרונה. בעצם אנחנו בפרק הזה, אני הולך, הכותרת שלו היא מה אנחנו, מה למדתי מחמישה מרתונים בחמישה חודשים. ובעצם אני אתחיל. בשנה שעברה החבר'ה שלי בקבוצה התאמנו למרתון ברלין. ביצעו אימונים ככה מאוד אינטנסיביים כל הקיץ. מי שמכיר את אימוני הקיץ ובמדינת ישראל במיוחד, זה אימונים מאוד מאוד קשים. ואני ככה נרשמתי גם למרתון הזה בברלין, כי להשיג רישום למרתון ברלין זה עניין שהוא לא תדיר, ובוא נגיד שמאוד מאוד קשה להשיג רישום למרתון ברלין, יש הגרלה וסיפורי, ובסופו של דבר הצלחתי להירשם מספר חודשים לפני, ואז אמרתי אני גם אתחיל להתאמן ביחד עם החבר'ה שלי, סך הכל אנחנו רצים פחות או יותר באותם קצבים, וזה ייתן לי דרייב ככה להתאמן למרתון. מרתון ברלין זה המרתון, בוא נגיד, המהיר היום בעולם, נקבעו בו המון המון סיעי עולם בשנים האחרונות, עיר מדהימה, מזג אוויר חורפי, מרתון שטוח, כל התנאים הטובים כדי לשבור בעצם סי אישי במרתון, ובמהלך הדרך, במהלך האימונים, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, לא הצלחתי להתמיד באימונים כמו שהייתי רוצה, לא הצלחתי להגיע לאן שאני רוצה להגיע במרתון עצמו, וירדתי מעניין המרתון, ממש חודשיים וחצי לפני המרתון, ירדתי מעניין המרתון, עדיין הייתי בנפחים גבוהים יחסית, 25, 30, 35 קילומטר לפעמים, קצבים יפים, אבל לא איפה שהייתי רוצה. הגענו למרתון, נסענו לברלין כמובן, 10 חבר'ה, והגענו למרתון בברלין. בראש שלי בעצם היה איפה אני ממקם את עצמי במרתון, כאחד שלא מתכוון לרוץ את המרתון, ואיך אני בעצם, איזה ערך מוסף יש לי לתת לחבר'ה שלי בזמן הריצה. חבר'ה מאוד מאוד מתקדמים, כולם איתי כבר מספר מרתונים רב, ובעצם מכירים את העבודה מה שנקרא. וכך היום לפני המרתון כשאני מגיע לברלין, אני חושב לעצמי, רגע, אין לי בעצם ערך מוסף כל כך גדול בזה, אם אני אחכה להם באיזושהי נקודה וילווה כל אחד למשך קילומטר, שניים, שלושה. החבר'ה, מדובר בחבר'ה בוגרים, רצים ותיקים שיודעים את העבודה, והם לא צריכים אותי על המסלול עצמו. הם יודעים להתנהל כל אחד בדרכו. כמובן שהנוכחות שלי שם לפני המרתון ובימים שלפני וכן הלאה היא חשובה ברמת הביטחון העצמי וברמת הטיפים של הרגע האחרון, אבל על המסלול עצמו הרגשתי שאין לי יותר מדי מה לתת. ואז חשבתי עם עצמי יום לפני המרתון, אמרתי רגע, אני כבר רשום למרתון הזה. התאמנתי גם למרתון הזה, אמנם לא הגעתי 100%, אבל אני די מוכן לצאת לריצה של 42.2 קילומטר. ואמרתי, אני כבר רשום למרתון הטוב ביותר בעולם. אני פה, כבר לקחתי מטוס, לקחתי מלון, וכל מה שנשאר לי זה רק ללכת מחר בבוקר ולרוץ את המרתון וליהנות מהחוויה. והחלטתי שזה מה שאני הולך לעשות. הודעתי לחבר'ה שלי, ברשותכם, אתם לא תראו אותי על המסלול יותר מדי, אתם גם יודעים את העבודה, אני הולך לקחת את מספר החזה שלי יום לפני, והולך לרוץ את המרתון המלא, מה שנקרא ב-80% יכולת. באתי בלי ציפיות, עמדתי על קו הזינוק, החבר'ה שלי בכלל זינקו משערים אחרים כי הם היו יותר מהירים או משהו כזה, זינקו משערים אחרים. אני הייתי לבד בשער שלי, שמתי אוזניות, מוזיקה, ורצתי פעם ראשונה בחיי מרתון לעצמי שהוא לא ב-100 אחוז. שהוא לא ב-100 אחוז מוכנות. הייתי מוכן, אני יכול להגיד, ל-80 אחוז ממה שרציתי. שמתי לעצמי איזושהי תוצאה שאני רוצה להגיע אליה כדי לאתגר את עצמי, של 3.5 שעות. ואמרתי, אני ארוץ מרתון כריצה קלה פלוס, ויהנה מהחוויה. בהחלט זה היה איזשהו רגע מכונן מבחינתי, גם המרתון עצמו וגם ההתנהלות אליו לקראתו, היום שלפני, הערב שלפני. בעצם הטקס הזה של כל רץ מרתון מכיר אותו, של הימים שלפני, המסת הפחמימות וההורדה בעומס האימונים והבוקר שלפני, הדברים הקטנים שאתה מארגן לעצמך בבוקר, העמידה על קו הזינוק, ההתרגשות, הסיום של המרתון, ולא משנה אם זה היה מרתון בריצה קלה ב-80 אחוז או ב-200 אחוז. הסיום של המרתון הוא רגע מרגש, איך שלא תסתכלו על זה. וכאן בעצם, עם המרתון הזה בברלין, השתנה לי איזה משהו בקופסה. והבנתי שזה לא הכל שחור או לבן. זה לא או שרצים מרתון הכי טוב שיכולים, או שלא רצים מרתון בכלל. והבנתי שיש כל כך הרבה פרופילים של אנשים, וכל אחד מהפרופילים האלה מגיע למרתון עם נרטיב שונה, עם סיפור שונה. ולכן המרתון, כמו שאמרתי, אין בו שחור ולבן, ומהרגע הזה בעצם שעשיתי את המרתון, אני קורא לזה מרתון ב-80 אחוז, מהרגע הזה בעצם התאהבתי בזה, התאהבתי בפורמט הזה של לבוא לעשות מרתון ב-80 אחוז. תראו, לא הייתי בא ועושה מרתון כשאני לא מוכן בכלל, אוקיי? כמובן, מקצועית זה לא הגיוני ולא נכון. ומצד שני, גם לא הייתי בא ועושה מרתון כריצה קלה לגמרי, כי גם כן לרוץ 42 בקצב קל לגמרי, זה גם משהו שהוא לא כל כך בריא למערכת השלד, אנחנו נדבר על זה אולי בפרק אחר, אבל, ורציתי גם את האתגר, רציתי לשים לעצמי קצב שאני יודע שאני יכול לעמוד בו, למרות שהוא יהיה קשה, וללכת על זה. וכל כך נהניתי מהסיפור הזה של לרוץ מרתון ב-80 אחוז, והחלטתי שזה מה שאני עושה בתקופה הקרובה. התחלתי לפשפש ככה איפה אני מוצא מרתונים בקרוב, ועושה את המרתון הזה ב-80 אחוז. ונרשמתי, מיד שחזרתי מברלין, נרשמתי למרתון המדברי באילת. מרתון המדברי באילת הוא אירוע שעשיתי לפני כן את החצי מרתון פעם או פעמיים, אבל תמיד שמתי עליו עין בקטע של המרתון. אזור המדבר שם באילת יפהפה, מטמטם, עליות פסיכיות, ירידות גם פסיכיות, ובעיקר הרבה 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 שקט. ונסעתי למרתון המדברי באילת לבד, בלי קבוצה, בלי מלווים ובלי לעשות רעש וצלצולים. אני לא בטוח אם מישהו בכלל ידע שאני הולך לעשות את המרתון הזה. וגם שמתי לעצמי איזשהו זמן יעד, אמרתי אני רוצה לבוא למרתון, למרות שהוא קשה, אני רוצה לבוא ולעשות אותו הכי טוב שאני יכול בעת הזאת, לתקופה הזאת. כמובן שמברלין שהיה בסוף ספטמבר עד המרתון המדברי באילת שהיה בנובמבר, שילבתי ריצות נפח ארוכות עם קצת עליות כדי להתחיל ולהתכונן ספציפית לדבר הזה של מרתון מדברי בשטח הררי. רצתי את המרתון המדברי באילת, אחת החוויות היותר יפות שלי. קודם כל כי הייתי לבד, ואני, בוא נגיד, קרוב ל-20 שנה לא רצתי לבד בעצמי מרתון, בלי אחריות על הכתפיים ובלי מתאמנים שאני צריך לפגוש אותם בנקודת הסיום או בנקודת הזינוק. כמובן שיצא לי לעשות כמה מרתונים בעצמי עם שיאים אישיים וכו', אבל עדיין זה תמיד היה בתוך המולה של קבוצה שלמה. והמרתון המדברי באילת שהוא מקסים ואני ממליץ עליו מאוד, אבל אני ממליץ אליו גם לבוא לא כריצה קלה, אני דווקא ממליץ לבוא אליו וקצת לאתגר את עצמכם. נותן חוויה אחרת לגמרי בקטע הזה של הטקס, של כל ההכנה למרתון וכן הלאה, של לנסוע בבית מלון ולהתעורר בבוקר והחימום וכל הלחץ וההתרגשות. הרגשתי שזה כמו איזה אוויר לנשימה בשבילי. ואחרי המרתון המדברי באילת, שבועיים אחר כך, מתקיים מרתון טבריה בדצמבר, שנה שעברה. שבועיים אחרי המרתון המדברי באילת, אני שוב מגיע למרתון טבריה ואומר לעצמי, רגע, כל החבר'ה שלי רצים, יש לי איזה דבוקה יפה באזור הקצבים של 3 שעות 20 למרתון, 3 שעות ורבע למרתון. בוא אני אצמד אליה, עוד לא החלטתי מה אני עשה, הייתי רשום כמובן למרתון כדת וכדין, עם מספר חזה והכל, הייתי רשום למרתון, נערכתי עם הטקס של היום, יומיים לפני, של המלון, של השינה, של התזונה וכל מה שצריך, ואמרתי אני לא יודע מה יוליד יום. באמת התלוויתי לחבר'ה שלי של אזור 3 שעות ורבע, 3 שעות 20, ובסופו של דבר משכתי איתם עד סוף המרתון, ושוב זה כל פעם הגדיל לי את ההבנה שיש משהו מדליק בלרוץ מרתון ב-80%, גם שאתה לא מוכן ב-100%, לשים לעצמך כמובן את הקצב הרלוונטי ולהמשיך כמובן עם אימונים מתאימים, אבל לא כל מרתון חייב להיות לתוצאה, לשיא אישי וכן הלאה. לאחר חודשיים, חודש וחצי, משהו כזה, באמצע מרץ, בעצם הלכתי על דאבל, מה שנקרא. יש מרתון בירושלים, מי שמכיר, אמצע מרץ, מרתון ירושלים, אמצע סוף מרץ. אירוע מטורף, היה בגשם שוטף, בקור של 5-6 מעלות. ואף אחד כמובן גם לא פרסמתי את זה באף מקום שאני הולך לרוץ את המרתון. כמובן שהוספתי אימונים מתאימים לסיפור הזה, וגם שמתי לעצמי איזשהו זמן יעד שאני חושב שאני יכול לעמוד בו, וגם את מרתון ירושלים עשיתי במתכונת הזאת, וההתמכרות רק הולכת ומתעצמת, ובעצם שבוע אחרי ירושלים עשיתי את מרתון פריז בהפרשים של שבוע, שזה היה מבחינתי, האתגר הכפול הזה היה מבחינתי איזשהו שיעור מאוד מאוד מעניין, איך מתאוששים ממרתון ובעצם נערכים למרתון אחרי שנמצא בעוד שבוע, ועשיתי את מרתון פריז שבוע לאחר מכן, ממש ממש באותה מתכונת. נסעתי, טסתי לפריז, לקחתי מלון, חופשה רומנטית, ועל הדרך מה שנקרא עקצתי את המרתון. בסופו של דבר אני מסתכל על כל התהליך הזה של 5 מרתונים בטווח של 5 חודשים, שמתוכם שני צמדים של המדברי באילת וטבריה שעשיתי אותם בהפרש של שבועיים, ושל מרתון ירושלים ומרתון פריז שעשיתי אותם בהפרש של 7-8 ימים. ואני מסתכל על התקופה הזאת ואני מבין שגם אני השתניתי בעצמי. וגם אני מבין תובנה מאוד מאוד חשובה על כל מה שקשור לאימון רצים חובבים למרתון. בסופו של דבר, מרתון, ואני אומר את זה הרבה בפרקים האחרים, אין דרך אחת נכונה לרוץ מרתון, ואין דרך אחת נכונה להתאמן למרתון. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו כל אחד לפני שהוא רוצה לרוץ מרתון, ולא משנה אם זה המרתון ה-20, ה-50 או המרתון הראשון או השלישי. אנחנו רוצים לשאול את עצמנו איך אנחנו רוצים לעשות את המרתון הזה. האם אנחנו רוצים לעשות אותו כריצת נפח, אולי ריצה של 80% יכולת, אולי אנחנו רוצים לאתגר את עצמנו כמה שאפשר בעת הזאת וכן הלאה. ואני הבנתי באמת שיש כל מיני סוגים של רצים שמתאמנים למרתון. אז עם איזה תובנה בעצם אנחנו יוצאים מכל הסיפור הזה של 5 מרתונים ב-5 חודשים? לא, אני לא ממליץ לא ללכת ולעשות 5 מרתונים ב-5 חודשים. אני אישית מרשה לעצמי, עם הניסיון שיש לי, ואני מכיר את הגוף של עצמי, יודע למה הוא מוכן ולמה הוא לא, אני יודע להציב את המטרות וזמני היעד שאני יכול לעמוד בהם בעת הזאת. לא הייתי ממליץ ללכת ולעשות 5 מרתונים ב-5 חודשים. זה נדרשת לזה הכנה שהיא לא דומה להכנה למרתון אחד. אבל מה כן, ואנחנו נדבר על זה בפרקים הבאים, זה לחשוב מה אנחנו רוצים מהמרתון. האם אנחנו רוצים מרתון לתוצאה, לשיא אישי, או האם אנחנו רוצים מרתון אחר? יש כל מיני סוגים. אז עד כאן לפרק הזה, 5 מרתונים ב5 חודשים. אתם מוזמנים להזין לנו לפרקים הבאים, שם אני הולך לדבר על איך נראית תוכנית אימון למרתון, איך נראה הטייפר, איך נראית המסכמת שלנו, ריצה המסכמת למרתון, איך מתאוששים ממרתון וכן הלאה. אנחנו הפודקאסט לאן כולם רצים, תמשיכו לעקוב אחרינו, להזין לנו, ובקשה קטנה, קחו אותו, את הפודקאסט, ותשתפו בתוך קבוצות הוואטסאפ שלכם, של הרצים. ככה תשתפו, יכול להיות שזה יתרום למישהו. נשתמע בפרק הבא.